רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות פנדה, המשיקה אתר אונליין לרכישת מוצרי שנה חלומיים, במחירים משתלמים במיוחד, ללא דמי משלוח. אני באמצע הקלטה, כן?
רן, זה פנדה. הם רוצים את הטופר שלהם בחזרה.
טופר? מה זה טופר?
נו, רן, אל תעמיד פנים. שכבת הנוחות, המזרן הדק הזה, משפות זיכרון, זה שאפשר לשים על כל מזרן ולשדרג את חוויית השינה שלך בקלות.
הטופר הזה. לא זוכר איפה שמתי אותו.
רן, אתה שוכב עליו.
רן,
ממתי אתה מקליט פרסומות בשכיבה?
זה נוח, לא רציתי לקום.
רן, תחזיר להם את הטופר שלהם, בחייך, נגמרו כבר מהלילות ניסיון.
בחייך, נשאיר אותו פה, הם לא ישימו לב.
רן, אל תעשה לי פדיחות, נו, תחזיר כבר את הטופר.
לא רוצה, אני אוהב את הטופר שלי.
תביא אותו כבר. נו. אם אתה רוצה את הטופר, אז תקנה באתר של פנדה. בחיי, אתה כזה תינוק מגודל לפעמים.
טופר, שכבת נוחות דקה. ספוג זיכרון, שמשדרגת את המזרן שלכם בשבריר מעלות של מזרן חדש. בקרו באתר של פנדה בכתובת pandazzz.co.il והזמינו טופר ומוצרי שינה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. המשלוח זריז כברק וללא דמי משלוח. מזרני פנדה, pandazzz.co.il. בסה, כל כך אהבתי את הטופר שלי. ספיקרס, הרצאות מרחיבות דעת מבית עושים היסטוריה. את הקולות של הפודקסטרים שלנו אתם כבר מכירים, אז למה שלא תכירו אותם פנים אל פנים? באמצעות ספיקרס תוכלו להזמין את המגישים האהובים עליכם להרצות באירוע שלכם. דפנה ליאל, דורון פישלר, בן מיטלמן, אבירם ברקאי, אסף ברשי, וכן, גם אני, נשמח להעביר לכם הרצאות מרתקות, בין אם במסגרת ערב חברה או יום עיון, ובין אם במסגרת פרטית. כל אחד מהמרצים שלנו הוא מומחה בתחומו ודובר מהשורה הראשונה בישראל. דוברים מנוסים וחריזמטיים שיודעים לסחוף את הקהל באמצעות תכנים חכמים ומגוונים. ספרו למנהלות הרווחה של הארגון שלכם על שירות ההרצאות החדש שלנו והביאו את המגישים האהובים עליכם לאירוע הבא שלכם. speakers.ranlevy.com
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינים. בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין 5 קומות. ומי גר במגדל? כולם, אני מניח, מכירים את הפתיחה הזאת של דירה להשכיר של לאה גולדברג. אז הנעים החדרים בעיניך, דוקטור בועז טבי ממכללת אורנים?
נעים.
נעים? והנאי המסדרון בעיניך, חוקר המקרא שחר ענבר?
נעים מאוד.
נעים מאוד, נעים מאוד גם לי. מה שלומכם?
בסדר, בסדר גמור.
אז היום אני רוצה לדבר על השכנים. לכן כינסנו פה פורום מיוחד ונרחב, כי יש הרבה שכנים, יש לנו מגדל גדול, מתאים לכם?
יאללה, קדימה. יאללה.
אוקיי, אז תשמעו, קודם כל, ארץ כנען, מה שאנחנו קוראים לה ארץ ישראל, המקום שבו אנחנו גרים, במהלך השנים ההגדרה הטריטוריאלית שלה, הגיאוגרפית שלה, התרחבה והצטמצמה. אנחנו מכירים ביטויים כמו מהפרט והחידקל ועד
גבולות הארץ המובטחת.
בדיוק. כן. ואנחנו גם מכירים, לפי חלק מהמחקרים,
מדן ועד באר שבע.
מדן ובאר שבע, ולפי חלק מהמחקרים, אנחנו גם מכירים את ממלכת יהודה שהייתה מצומצמת וכבולה להר המרכזי, וזהו. אז אנחנו נזהר בהגדרות האזור, אבל בכל זאת, אנחנו רוצים לדבר על השכנים והעממים שמסביבנו ובתוכנו. כולנו מכירים את השמות האלה, כולנו שמענו אותם, אבל לא תמיד ירדנו לעומק המשמעות שלהם. מי זה החיווי, הפריזי, הקני, היבוסי, הפלישתי, העמלקי, או העמלקי, אני מאוד אוהב את העמלקי הזה. כל העממים האלה, השמות שלהם מאוד מוכרים, אבל אנחנו לא יודעים הרבה עליהם.
על חלקם אנחנו יודעים הרבה, לפחות מהמחקר הארכיאולוגי.
והתנכי.
האג'יפטולוגי, כן. ההיסטורי.
נפתח בעממי כנען, יש איזה רשימה כזאת של 7 עממים, 10 עממים, מי הם ומה הם?
אוקיי, מי הם ומה הם זה שאלה מצוינת,
בוא ניתן את הרשימה.
שננסה לרדת בהמשך לעומקה עד כמה שניתן. עקרונית, יש רשימה ככה די קבועה, בכל פעם שמדברים על הארץ שאליה העם ישראל ייכנס, מדברים בעצם על ארץ שבעת העממים, הכנעני, הגרגשי, החיטי, האמורי, הפריזי, החיווי והיבוסי. אבל לא תמיד זה רק שבעה עממים. לפעמים יש גם רשימות אחרות שהן קצת יותר מורחבות. וברשימות האלה פתאום אנחנו יכולים למצוא את הקיני, את הכנזי, את הקדמוני, את הרפאים, את החורי, השם ישמור, כאילו זה לא נגמר הרשימות האלה. עכשיו, מה בדיוק הקשר בין העמים האלה? אנחנו לא יודעים. יש פרק מאוד מעניין בספר בראשית, בראשית פרק י' שנקרא לוח העמים. אנחנו יכולים לראות שהרבה מהם מופיעים בלוח העמים כילדים של כנען. אבל שוב, חוץ מזה אנחנו לא בדיוק...
אבל כנען עצמו זה גם עם וגם שם.
כן, כן. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את שם חם ויפת, אז אנחנו רואים שאחד הילדים של חם הוא כנען, והרבה מהעמים שמופיעים ברשימות האלה, הם נחשבים כצאצאים שלו. עכשיו, אנחנו מחפשים את האמת, כן? כמה שיש אמת. מחפשים כן. מידע, מידע.
בוא נתחיל בשאלה גדולה יותר.
על העמים האלה.
הם אמיתיים? בוא נתחיל עם זה.
אז דבר ראשון, כשאני מסתכל על ממצא ארכיאולוגי, על תעודות, מסוף תקופת הברונזה, מכל מיני עמים שכותבים וחיים פה בסביבה, אנחנו לא מוצאים כמעט את העמים האלה. זאת אומרת, אני לא יודע אחוזים, אתם שחר טוב ממני במתמטיקה, אבל נראה לי 80-90 אחוז מהעמים האלה לא מוזכרים בשום מקום חוץ מאשר בתנך.
לא מוזכרים בשום מקום חוץ מונותאיסטי, כי לפעמים מוזכרים בקוראן, לדוגמה.
טוב, אבל הקוראן
מבוסס הרבה. מן הסתם.
כן, כן. אבל בגלל זה אני אומר חוץ מונותאיסטי, אוקיי. מחוץ לדתות אברהם. אבל באמת, המקרא הוא המקור הבלעדי, הבלעדי והיחיד של הרבה מאוד מהעמים האלה.
אז מה, המציאו עמים או שבאמת זה עמים שהיו ווואלה, נעלמו כי היה איזה שבט ואתה יודע, זה קורה.
קשה לענות על השאלה הזו, לטעמי יש לה שלוש תשובות אפשריות. אחת שהעמים האלה שמוזכרים רק בתנך ולא בשום מקום אחר, לא התקיימו. הם פשוט פרי מוחו הקודח והיצירתי של הכותב המקראי, לא יודע, לא, קשה לי עם זה קצת. יכול להיות אבל. אופציה שנייה, זה שאפשר לראות את זה גם לפעמים בעמים קולוניאליסטים, נגיד שמגיעים לאפריקה, אתה יודע, מתחילים לדבר על המקומיים, אז מבחינתם, כן, כולם אותו דבר. ההוא בדואי, ההוא שחור, ההוא לא יודע מה אינדיאני, ולא ממש שמים לב לרזולוציה. אז יכול להיות שהעמים הגדולים שכתבו על ארץ כנען, פשוט לא מזהים את הרזולוציה שהכותב המקראי כן מזהה.
זאת אומרת, במילים אחרות, הכותב המקראי יותר מעורה בשכונה מקומי, שלו.
נכון.
ובמקום להגיד, טוב, כל האינדיאנים האלה, אז הוא אומר שבט הזה כן, ושבט הזה.
שאף אחד אחר חוץ
מעורה. יותר מעורה בניואנסים. כן.
כן, משהו כזה. ואופציה שלישית, תמיד כשאנחנו מדברים על תקופת הברונזה, היא מסתיימת במין... תקופת חושך כזו,
זעזוע,
זעזוע מאוד גדול שמפסיקות
הקריסה הגדולה.
נכון, משהו כמו 150, אולי קצת יותר, שנים בלי טקסטים. יכול להיות שהזיכרונות על העמים האלה הם בדיוק משוקעים בתקופת האופל. שאז היה איזושהי רזולוציה, ושוב, כשחוזרים האשורים, כשחוזרים המצרים למקום, זה כבר לא קיים ולכן לא מוזכרים.
גם עוד שאלה שעולה לי ככה תוך כדי, ואולי גם לה אין תשובה, למה להמציא כל כך הרבה עממים? זאת אומרת, היה אפשר להגיד שהיה פה הכנעני, כבשנו את הארץ וניצחנו אותו. למה צריך את כל הפירוט הזה? והתשובה אולי כדי לתת לגיטימציה, כדי לעשות שקר יותר אמין, אתה נותן פרטים, ואולי שהם היו.
יכול להיות שבאמת היה מש.
אני חושב שאם ניקח את דוגמה את הפריזי, לא נמצא שום ממצא ארכיאולוגי, היסטורי, גיאוגרפי עליו, אבל זה לא אומר שלא היה קיים, ונניח נעשו חפירות ארכיאולוגיות במקום שהוא היה מקום יישוב פריזי, ופשוט הוא תויג כמקום כנעני.
נגיד ירושלים יבוס, אולי הם באמת יבוסים, מי שגילו שם.
בדיוק, אולי הם באמת יבוסים, רק שאנחנו לא יכולים לדעת את זה, כי הם לא השאירו אחרי ממצא קרמי שמאפיין אותם כיבוסים, כפריזים, כקרקשים וכו'. ולכן עדיף להיות זהירים, ופשוט לומר שמבחינת אפיונם באופן כללי, שבעת העממים או עשרת העממים, כמו שאמרת בועז, קשה לנו לדעת בדיוק באופן כללי מי או מה הם היו. אף על פי שחלקם הם מפורסמים יותר, כמו האמורי, החורי, ועליהם אנחנו בטח נדבר עוד מעט.
נדבר. אז בואו עכשיו נדבר על עממים שיש עליהם מידע רק במקרא, אין לנו מידע ארכיאולוגי, ככה ננסה לסדר את בלגן השכנים. נתחיל במדיינים קיינים. מה אנחנו יודעים עליהם?
שוב, מידע רק מקראי, מהמקרא עולה שזה שבט או שבטים שנספחים לעם ישראל, כאשר עם ישראל נודד במדבר, הדמות המפורסמת ביותר מהמדיינים או הקיינים הוא יתרו, כהן מדיין, כן? שאחר בטח יש לו מה להגיד על כהן מדיין, לפעמים הם מחוברים לעם ישראל בסיפורים אחרים, אם תלכו לדוגמה לשמואל א' תתוו, אתם פתאום תראו שהם מחוברים דווקא למלאקים, זאת אומרת מין קבוצה כזו של כל מיני שבטים נוודים שכל פעם נספחים לעם אחר.
בספר במדבר גם אלוהים מצווה על משה נקום נקמת, צריך להילחם בהם, להשמיד אותם, לקחת בשבי את הבתולות וכולי, כך שהמקרא הוא מתייחס אליהם בתקופות שונות, בעיניים שונות. לפעמים הם חלק מאיתנו, לפעמים הם נקלטו אצלנו, הקיינים לדוגמה.
הסיפור המפורסם של יעל שדיברנו עליו בפרק.
יעל וסיסרא, אשת חבר הקיינים. ולפעמים הם, יש לנו קשרי משפחה איתם, יתרו, ציפורה, אשת משה.
יש את יתרו, יש את חובב, יש את ראואל.
זהו, נכון. יש שתי הדמויות המפורסמות, הן באמת יתרו ויעל. הבעיה עם יתרו שיש לו מיליון שמות.
יש לו שבעה שמות.
כן.
תראה, יתר ויתרו אפשר להניח שזה אותו השם, אז בואו נצמצם את זה לשישה שם.
אוקיי. אז איך קוראים לו באמת לבחור הזה? אפרופו מי שזה מעניין אותו מוזמן ללכת לפרק שעשינו על השמות.
יתרו במצרית זה נילוס, ואת זה לא אמרנו בפרק של השמות.
אז הנה הוספנו, בונוס, כן.
יתרו זה נילוס, איך קראו לו, חובב או ראואל, או חובב בן ראואל, יש שם הרבה בלגן.
איפה הם בדיוק יושבים מהסיפורים?
אז עוד דבר מעניין על מדיין, שאגב זה קיינין.
הקיינים הם מדיינים.
הקיינים הם מדיינים.
מילים נרדפות, כן.
מילים נרדפות. אז הם יושבים בדרום קנן, דרום קנן אפילו, בואכה ערב הסעודית, באזור שהוא לא כל כך מאופיין גיאוגרפית, אבל המקרא נותן לו כל מיני שמות, סעיר, פרן, מדיין, אפילו תימן. בכמה וכמה הזדמנויות, טקסט מנסה לרמוז לנו שהאל היהודאי, מה שנקרא יוד היי וו היי, משם הוא הגיע, זו הייתה תחילת דרכו. יש לנו כל מיני פסוקים לאורך כל המקרא, לאורך כל התנך, שמנסים פה ושם לרמוז לנו מה מוצאו של האל שלנו. כך לדוגמה, בשופטים היי דלד, שירת דבורה, היא אומרת, אדוני בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום.
ההגבלה הזאת בין שעיר לאדום.
ההגבלה בין שעיר לאדום, וגם הידיעה שבמקרא לא רשום לנו מאיפה הגיע האל שלנו, אז למה שזה יופיע בשירה קדומה, והשירה של דבורה נחשבת כאחד הטקסטים העתיקים ביותר שיש לנו.
והאמת שזה לא נורא מפתיע, כי גם בעצם המקרא מודה שאחד האנשים שמלמדים את משה, זה באמת יתרו.
יתרו, נכון, יתרו המדייני.
זה עוד הקשר שכהן
מדיין, כן.
כך בחבקוק, ג' נאמר, אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהר פרן. שוב, יש כאן תקבולת, תימן, פרן. אחד הפסוקים המפורסמים בדברים למד ג' ב', אדוני מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן. אז שוב, אנחנו חוזרים לאותו אזור גיאוגרפי של דרום-מזרח.
גם בקונטילת הג'רוד יש סיפור עם יוד היי וו היי תימן.
תימן, נכון. נכון מאוד. ובאזור המדובר ישבו שבטים, שהמצרים קראו להם שסו, או שסו של יהו, כלומר שסו של ארץ יהו, שסו שעבדו את פולחן יהו, וגם שירת האזינו הקדומה, היא מייחסת את הפגישה הראשונה של אלוהי ישראל וישראל למדבר. במילים, אמצאהו בארץ מדבר ובתוהו הלל ישימון. אז ההנחה הרווחת במחקר היא שהאל היהודאי ועם ישראל, הם נפגשו שם באיזושהי קונסטלציה, של אנשים שהסתובבו במדבר, ושם הם הכירו את האל הזה והביאו אותו לכנען דרך אותם שבטי ישסו. פעם האלים היו פונקציונליים, היה אל גשם, היה אלת פריון,
משהו כמו מהמיתולוגיה היוונית כזאת, לכל נושא שהאדם מפחד ממנו או רוצה עזרה בו, יש איזה אל.
היה הולך לאל הרלוונטי ומתפלל אליו.
יש בזה היגיון גם, אני חייב להודות, כן.
זה מאוד מסודר, ויש לך, אתה יודע בדיוק מה הכתובת.
כן.
והאל שלנו נקרא אדוני צבאות, השם צבאות, הוא היה אל הצבא. ואפשר להבין את זה דרך העובדה שהשם הזה, אדוני צבאות, מופיע במאות מופעים במקרא, גם במקומות שאתה לא מצפה שיופיע התואר הזה.
זאת אומרת שאין מלחמה וצריך את ה...
כן, אם היה מופיע אדוני צבאות באמצע מלחמה...
הגיוני.
הגיוני, אבל בשמואל א' לדוגמה, באה אישה הכרה בשם חנה, היא מבקשת להיפקד בבן, ואז היא מתפללת, ותידור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם ראות תראה בעוני עמתך וזכרתני, ולא תשכח את עמתך. אז היית מצפה שכתוב משהו על אלוהים פוקד הכרות, או אלוהים כל יכול. מה כן. הקשר אדוני צבאות? או לדוגמה, כשדוד מעלה את ארון הברית לירושלים, בשמואל ב' פרק ו', מסופר שהוא רקד ושמח ופיזז והקריב קורבנות, ואז נכתב, ויחל דוד מעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות. וככה זה הולך במאות מופעים נוספים, אז אתה מבין שבמקור זה היה... התפקיד הפונקציונלי של האל שלנו.
בקיצור, האל שלנו יש סיכוי לא רע שהגיע מאותם מדיינים קיינים. נמשיך. כנזים.
בראשית למד זין אנחנו מוצאים את כנז כאחד מהצאצאים של אסב. זאת אומרת שיש לו איזשהו קשר לכאורה לאדומים.
שגם אליהם נגיע וגם הם נחשבים מצאצאי אסב.
כן, אחד השכנים שלנו.
אסב הוא אדום.
כן.
אם מחפשים דמות אחת שקשורה לכנזים, אנחנו יכולים לראות את אותניאל בן כנז. עכשיו תגידו לי, מה אתה רוצה מאותניאל בן כנז המסכן? הוא הרי משבט יהודה, הוא השופט שמייצג את שבט יהודה בספר שופטים. איך אתה מקשר אותו לכנזים?
הוא אח או אחיין של כלב בן יפונה.
של כלב בן יפונה, זאת אומרת שגם כלב בן יפונה קשור איכשהו לכנזים. אז ככה,
יכול להיות שזה פשוט אבן כנז, הבן של מישהו שקראו לו כנז?
יכול להיות, זאת אומרת יכול להיות שזה סתם איזשהו כנז. מה הבעיה? הבעיה היא שכאשר אנחנו הולכים לרשימות היוחסין של שבט יהודה, לדוגמה במדבר כפוו, אנחנו לא מוצאים שם לא את אותניאל ולא את כלב. המשפחה שלהם לא חלק משבט יהודה. ואם כך, מה אולי קרה פה? הרבה מאוד חוקרים שעוסקים בראשית עם ישראל, מי זה עם ישראל, מאין הגיע... מה הקשר בין כל השבטים, כן, בין כל המשפחות. הם טוענים שבעצם מה שקרה זה שכאשר עם ישראל נוצר לאיתו, נספחו עליו בעצם משפחות או עמים, שכנים, ויכול מאוד להיות שהכנזים והכלבים איכשהו נספחו לתוך עם ישראל, עד כדי כך שכלב ואותניאל אפילו הפכו לאפונימים, כן, לראשי משפחות חשובות, קיבלו סיפורים משמעותיים, מייצגים את שבט יהודה בכבוד, ואף אחד בכלל לא מבין.
אני מזכיר לעצמי תמיד, וגם לכם, ההתפתחות הלאומיות המודרנית היא דבר חדש, זאת אומרת בעולם, בטח בעולם העתיק, אבל גם בעולם הפחות עתיק של ימי הביניים, לא היה דבר כזה מדינה עם גבולות ברורים, זאת אומרת מה שברור לנו היום שיש גדר וגבול, ולא יודע, חומה או נהר שמפריד, זה נחמד, אבל שבטים רואים נוודים, או יישוב שרצה להתפשט לכיוון כזה או אחר, עשה את זה לפעמים.
אנשים זזים.
בדיוק, מס שאלו למלך, קבע את הטריטוריה שלו, ולאו דווקא אם היה שם הר או אגם באמצע.
זה הכנזים, אין יותר מדי מידע, זה מה יש.
אוקיי, נמשיך במסע שלנו. בואו נדבר על הכנענים. זה תת כותרת גדולה כזאת להרבה עממים. אז מי הם אותם כנענים?
כנענים אלה כנראה יושבי הארץ, לפעמים הם היו אחד מהעממים הכנענים כמו גרגשים, ולפעמים הם היו השם הגנרי של יושבי הארץ כנען. לדוגמה, כשבני ישראל החליטו להעפיל בניגוד להצעת אלוהים, אז כתוב שבא כנעני והיכה אותם. לא כתוב איזה כנעני ומאיפה הגיע, אבל פשוט שבאו כנענים.
זה שלא היה מידע, או שהמציאו סיפור, או שפשוט לא ידעו בדיוק מי, ממרחק השנים.
בוא נאמר שאנחנו לא יודעים.
יכול להיות שגם הם לא ידעו, אוקיי. במקרא איפה הם נזכרים?
זהו, במקרא כשמסתכלים בכלל מי זה הכנענים, יש אדם שקוראים לו כנען. והאדם הזה, נכון, כן, הולכים לבראשית ת', שם יש סיפור מאוד מעניין, כאשר נוח יוצא מהתיבה, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה לנטוע כרם, וכן, שותה קצת ומאבד את עצמו, ואז קורה משהו מאוד מוזר, שיש כל מיני דעות מה בדיוק קורה שם, חם, הבן שלו, עושה משהו שקשור בערוות אביו, לא ברור. יש שיגידו מסרס, יש שיגידו יחסי מין, יש שיגידו פשוט,
שפשוט ראה אותו ולא, והחליט לו לעשות כלום, כן. קרא לאחיו ונהנה okay. מזה.
Okay. ובתגובה נוח מקלל את הבן של חם. הוא לא מקלל את חם, אלא מקלל את כנען שיהיה עבד לאחיו. אחיו זה לכאורה שם ויפת.
ושם זה... שם הוא האב המיתולוגי שממנו יצא עם ישראל, שאלה אנחנו אז.
יפה, וזה באמת משהו מאוד מעניין. הכותב המקראי קושר את כנען דווקא לחמיתים, לחמים, שזה המצרים והכושים, שזה אומר החבר'ה מנוביה שם, הסודן של היום, וזה מאוד מעניין, כי הרי הוא חי פה, הוא יודע מי הם הכנענים, הוא רואה שהם דומים לו, אותה שפה, זה אותה שפה העברית והכנענית. מעניין מאוד שהוא קשר אותם דווקא לחם, זה כמובן החלטה מודעת, מה הסיבה? זה, לא נראה... נפתח את זה פה, אבל זה מאוד מעניין.
אני חייב לומר שיש, מתחילה להיווצר לי, כן, איזושהי הרגשה, שהכל סביבנו נורא נורא מסודר. זאת אומרת, הכל קשור בנו באיזו ראייה אגוצנטרית של אנחנו העם הנבחר.
זו הראייה המקראית שהכל קשור בנו.
בדיוק, אנחנו שרדנו, אנחנו החזקים, לנו יש את הספר שהצליח לעשות את המסע הזה בזמן. אז אדום זה אסב, קשור אלינו. שם חם ויפת, אבות שלנו, מהם הגענו ומהם הגיעו גם המצרים החזקים מצד אחד. חכה, עוד לא הגענו לצפון, אבל גם שם הכלל הזה מסתדר.
המון ומואב, הם הגיעו מהבנות של לוט, שאנחנו נגיע לזה, okay. אבל הם אנסו את אביהן, וגם הם קשורים ללוט, שהיה אחיין של אברהם אבינו, ועוד פעם אנחנו מגיעים אלינו.
אוקיי, okay, בקיצור, אנחנו המרכז, הבנו את זה. אז מה עוד יש לנו על הכנענים, אזכורים חוץ מקראים יש לנו?
כן, יש. יש דבר הרבה. ראשון, צריך לציין שהשם כנען, או כנחה, כי עין וחץ זה מתחלף, השם הזה נזכר גם בטקסטים מצריים, השם הזה מוכר. הבעיה היא שהמצרים מזכירים את כנען, אבל הם לא מזכירים כנענים.
איך זה יכול להיות?
יש כנען, אין כנענים. איך זה מסתדר? כנען של תקופת הברונזה, לפני שעם ישראל מתחיל כאילו להשתלט על המרחב, זה אזור שמכוסה בערי מדינה. אם היית הולך למגידו של פינקלשטיין, ושואל את הבחור במגידו, מי אתה? האם אתה כנעני? סביר להניח שהוא לא היה אומר את זה, הוא היה אומר, אני מגידוי.
כן.
כל אחד נאמן לשליט שלו. מבחינת טקסטים, ארץ כנען והכנענים, או תושבי ארץ כנען, נזכרים באמת בתקופת הברונזה, מכתבי המהרות, שאין לנו זמן לעסוק בהם, אבל זה טקסטים מאוד מעניינים, שהמצרים שוברים כל פעם שהם יוצאים למסע, וזה נותן רשימות טופוגרפיות מאוד מעניינות. איך נראית ארץ כנען בין 2000 ל-1700 בערך לפני הספירה? נזכרות שם ירושלים, שכם, עכו, הרבה מאוד ערים. טקט אחד לפני שעם ישראל לכאורה מתחיל להשתלט, וכל הכיבוש ותקופת ההתנחלות, מגיע לנו ארכיון אל המרנה, שזה סביב 1350 לפני הספירה. ארכיון מאוד מעניין, שבו המנחותיפ השלישי, אחנתן או אחנתון, שני מלאכים, כן, אבא ובן, שהם מספרים איך הם מתנהלים מול הווסלים הכנענים. יש את הווסלים של כנען הדרומית, שזה הכי מפורסמים, זה עבדי חפה, מלך ירושלים, לביו, לוי, מלך שכם, ויש כמובן גם את הווסלים הכנענים הצפוניים יותר, כי צריך להבין שכנען לא לא נגמרת בגבולות מדינת ישראל של היום,
כן.
אלא ממשיכה צפונה.
אמרנו, הגבולות כן, הן גבולות השליטה, הן לא
יש
גבולות.
יש את גבל, ביבלוס, צור, צידון, אוגרית, עד אוגרית היא הגבול הצפוני באמת, מוצאים הרבה מאוד.
וזה המצרים מידע. מזהים אותם, הם קוראים להם כנענים.
הם קוראים לארץ כנען, ולערים הם מכנים ערים. כל אחת בשם העיר, כן.
דיברנו על עדויות על הכנענים מחוץ לכנען, יש לנו גם בכנען עדויות לכנען?
יש לנו הרבה מאוד חפירות שבהם מגיעים לשכבות של תקופת הברונזה, ואם כך לתקופה, מה שקראו פעם לתקופה הכנענית. שני תלים מפורסמים, זה לדוגמה תל חצור, עיר מאוד מאוד גדולה, התל הגדול בארץ, עד כדי כך גדול, שאנחנו לא מחשיבים אותו בכלל כתל כנעני דרומי, אלא בעצם כתל סורי, הוא ממש בקנה המידה של ה... של הערים הכנעניות שבסוריה, שהן הרבה יותר גדולות מהערים הכנעניות פה. חצור מאוד מפורסמת, נזכרת בטקסטים ממסופוטמיה, נזכרת במכתבי אמרנה, כן, ארכיון מרי אפילו, עיר מאוד מפורסמת, ושמץ מהגדולה שלה גם משתמר באמת. ספר יהושע, שם חצור מכונה ראש כל הממלכות, אז כן, גם הכותב המקראי המאוחר, יש לו זיכרונות על חצור הגדולה והמפורסמת. עיר נוספת, תל מגידו, שפינקלשטיין באמת מדבר עליה הרבה מאוד.
טוב, כי הוא חופר שם איזה נכון, 80 שנה.
84 שנים, כן. אז תל מגידו, עיר כנענית מאוד גדולה, מפורסמת, צומן דרכים, קרו שם הרבה מלחמות, כתוצאה מכך, תחות מסע שלישי, נשאיר לפינקלשטיין
לדבר. מסע המלחמה מפורסם. כן. חפירות שנמצאות מחוץ לארץ ישראל שמדברות על הכנענים?
נכון, יש גם הרבה מאוד חפירות מחוץ לישראל של אתרים כנעניים. האתר הכנעני המפורסם ביותר הוא כמובן אוגרית. עיר, נמל, עשירה, מפורסמת בגלל הארכיונים שהתגלו בה. הם גם הראשונים, אפשר להגיד שהמציאו את האלף בית. יש איזשהו אלף בית אוגריתי, המציאו שיטת כתיבה מאוד מעניינת. וכמובן יש גם חפירות בלבנון ובסוריה שמתנהלות על פי המלחמות שקורות, כן, אבל צור, צידון, כן.
שאלה, אמרת אוגרית, אמרת תל חצור, תל מגידו, והם מתייחסים לעצמם כמגידויים או כחצוריים, לא חשוב.
בספר שופטים, המלחמה של דבורה הנביאה עם יבין מלך חצור. הכנעני,
אז ככה כתוב חצור, בדיוק.
כתוב חצור.
מה בכל זאת מאחד אותם, ואנחנו היום יכולים להתייחס אליהם ככנענים, מעבר לשפה שעליה דיברנו?
כארכיאולוג אפשר לזהות את הכנענים פשוט באמצעות התרבות החומרית.
זאת אומרת?
יש תרבות חומרית, סוגי קרמיקה, בניית בתים.
גם הסגנון היישובי, איך שהבתים נראים.
וזה שונה באופן מודגש מהמצרים למשל?
כן, בוודאי, והכתב כמובן שהוא כתב שונה.
אוקיי, זאת אומרת, היום בעצם אנחנו יודעים לזהות קד מסוים, שהוא מפה, מהאזור הזה, בין חצור למגידו,
לתרבות הקרמית. התרבות הקרמית של הכנענית היא מאוד מובחנת, כן, מובחנת יחסית לתרבות.
והיא לא מואבית, נגיד.
ויש כמובן איזושהי שפה שרצה בכל המרחב, שאותה אנחנו מכנים כנענית, למרבה הצער אין להם הרבה טקסטים, אבל כאשר יושב חוקר שפות, לדוגמה שלמה ישראל וחוקר את מכתבי אמרנה, שכולם כתובים בכתב יתדות, לכאורה באקדית, הוא ממש יכול לזהות שם את הניבים הכנעניים שרצים באזור הזה, במרחב הזה.
אמורים, מי הם, מה הם?
האמורים במקרא הם מוכרים כאחד העמים היושבים בכנען, חוץ מזה אין עליהם הרבה מידע. מחוץ למקרא אנחנו פוגשים הרבה מאוד אזכורים לאמורים.
דווקא מחוץ למקרא,
מחוץ למקרא, כן. אנחנו פוגשים אותם בפעם הראשונה סביב 2000 לפני הספירה, דרום מסופוטמיה, העיר אור, כן, שאותה אנחנו פוגשים.
אור המפורסמת,
אור כסדים, כן. של אברהם, אז בעיר אור אנחנו פוגשים אזכורים לאמורים. מה אנחנו לומדים על האמורים האלה? אנחנו לומדים שסביב 2000, אולי קצת לפני, מתחילים למדוד כל מיני שבטים אמוריים במרחב של מסופוטמיה. והם דווקא נקלטים די יפה. השליטים המסופוטמיים, המקוריים, האקדים, השומרים, משתמשים בהם יפה, סוחרים אותם כסחירי חרב לצבא שלהם, אבל אז סביב 2000 מתחילה שם איזה נפילה, איזושהי חלשות, ואז האמורים מתחילים לתפוס תחת. מותר להגיד לתפוסים תחת?
אמרת, נו.
אוקיי, נו, אז הם מתחילים ככה להשתחרר, לשחרר את הרסן, והשבטים האלה, האמורים, לאט לאט מתחילים להתיישב. שני שבטים אמורים מאוד מפורסמים, זה בני הימין, ובני השמאל, שכמובן מאוד מזכיר לנו.
מאוד מזכיר את האיש בנימין.
אוקיי. כן, מאוד מזכיר את שבט בנימין. אז הם מתחילים להתיישב.
אבל אין לנו שנייה רגע, אין לנו איש שמאל, בתנך לפחות.
נכון, את השמאלים, אין לנו את הימנים, יכול להיות.
יש איתר יד ימינו, אולי זה.
קשר בין, יכול להיות.
אוקיי.
לא יודע.
לא, איתר יד ימינו זה היה משהו פונקציונלי, כשהוא רצה להרוג את מלך מואב, אז הוא שם את החרב במקום השני.
וכמו שאומרים, עוד נגיע למואבים.
כן. אז האמורים האלה, סביב 2000, הממלכות המסופוטמיות הרגילות, כן, המסורתיות, מתחילות להיחלש, הם מתחילים להתיישב בערים מסוימות, להקים שושלות עצמאיות. מי שמכיר קצת אשורולוגיה, חקר מזרח קדום, אז במארי יש את שושלת לים המפורסמת, זימרילים וכל החבר'ה שלו, באשור יש את שמשי עדד, והשושלת המפורסמת ביותר כמובן מתיישבת בבבל, שזה חברנו חמורבי, מחוקי חמורבי, שכולכם ודאי
שמעתם. מכירים ואוהבים.
כן.
אז הם לא ממש שכנים קרובים שלנו, זה שכנים מאוד רחוקים.
אוקיי, אז אלה האמורים של מסופוטמיה, אבל יש גם אמורים בסוריה, וזה גם מתקרב כבר לסוף תקופת הברונזה, הממלכה האמורית המפורסמת ביותר היא כמובן אמורו, שישבה לא רחוק מפה. אנחנו לא מכירים, כן, מאף טקסט, איזושהי ממלכה אמורית שקמה פה, לא מכירים, גם לא מצאנו איזה שהם טקסטים של מישהו שאומר, אני אמורי, כן? מה זה אומר? כשבודקים מחקרית את התרבות האמורית, ואת הסיפורים של האבות, אנחנו יכולים לראות כל מיני מנהגים דומים, כמו לדוגמה, כל הטקס הזה שם של ברית בין הבתרים, וכל מיני דברים כאלה, מאוד מזכירים את התרבות האמורית, יכול להיות שהכותבי התנך מכירים מסורות אמוריות שאיכשהו נטמעו בתנך. האם זה אומר שהאמורים גרו פה?
אז למרות שהאמורים הם די רחוקים, יש לנו אמורים מאוד מפורסמים, שחר.
יש לנו אמורים מפורסמים, הסיפור המקראי, כשבני ישראל הסתובבו להם במדבר והיו בדרכם לכנען, אז שם הם פגשו את אוג מלך הבשן, שעליו נכתב שהוא נשאר מיתר הרפאים, והוא היה שייך לאמורים.
הרפאים זה עוד אחד מאותם עממים שדיברנו.
עוד אחד מה, כן.
הלא ידועים.
רפאים תרתי משמע, כשמו כן הוא רפאי. והמלך השני הוא סיחון, גם הוא היה שייך לאמורי.
הידוע בשם משפחתו, מלך האמורי, כן.
נכון, אשר יושב בחשבון.
איפה זה חשבון, איפה זה בשן אגב, אנחנו יודעים?
כן. חשבון מזוהה היום בוודאות די גבוהה כתל חיסבן.
ירדן של היום, כן, עבר הירדן המזרחי.
עבר הירדן המזרחית, אם אתה מדמיין את המסלול.
כנרת ודרומה כזה.
נכון, איפה שעובר הירדן בין הכנרת לים המלח. בשן גם, אותו אזור, בספר תהילים, יש פסוק, הר אלוהים הר בשן, ואז גם כתוב חרמון, כך שכנראה זה אותו האזור. בתוך ארץ ישראל עצמה, המקרא לא ממש מזכיר את האמורים, הם נזכרים פה ושם, כדרך אגב, בשמה של כל מיני גרגשים למיניהם, אבל אף פעם לא כאנשים אמיתיים, עם שליטה גיאוגרפית ויכולת צבאית, ורצונות וסיפורים, שיש עליהם כמו הפלישתים לדוגמה, או עמים שכן קראו איתם דברים. אבל יש שני יוצאי דופן מאוד מעניינים לדעתי, שבהם כן מזכירים את האמורים. הראשון הוא בסיפור שבועז הזכיר על ברית בין הבתרים. כשאלוהים קראת ברית עם אברהם אבינו, את ברית בין הבתרים, אז הוא מספר לו שצאצאיו הם יהיו עבדים במשך הרבה שנים בארץ זרה, וזה סוג של נבואה על שעבוד מצרים. ומסכם בפסוק מוזר, אנחנו מדברים על בראשית פרק תדוו, פסוק תדוו, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה.
תסביר, לא הבנתי
כלום. שזה מעניין, כי שוב, האמורים לא ממש נזכרו בתורה כאיזה גוף שהייתה לו אינטראקציה עם אברהם או עם עם ישראל.
אז מה פתאום ישובו הנה?
דור רביעי, כלומר צאצאיך, שיהיו כמה דורות בארץ זרה ועבדו ועינו אותם, אז הדור הרביעי ישוב הנה לכנען, למה? כי לא שלם אבון האמורי עד הנה, כלומר, האמורים עשו איזה משהו חמור, והעונש שלהם, או העונש של עם ישראל, כנגד העונש שלהם, איכשהו קשור לעובדה שאז רק צאצאיו של אברהם אבינו, יצאו מאותה ארץ זרה, מאותו שיעבוד, אז לא ברור.
הקשר לא ברור, אבל בכל זאת מציינים את שמם.
מציינים את שמם בתור אלה שאחראים לסוג של העונש, לעונש הזה באיזה אופן. זה מאוד מוזר, כי שוב, המורים לא מוזכרים בתור מישהו בתור איזה גוף שעשה משהו לאברהם או לצאצאיו בשום מקום.
זה זיכרון ישן או משהו שמתחבר פה למשהו?
כנראה זה מהדהד איזושהי מסורת ששוקעה בטקסט, וגם זה מופיע פעם נוספת, כשיעקב אבינו מברך את בניו לבני מותו, אז הוא מזכיר לחלק מהם אירועים שקרו במעליו חייו. מין חיים שכאלה. ויש לנו את סיפור אונס דינה. בקצרה, פעם בחור בשם שכן בן חמור, ראה את דינה בת יעקב, אנס אותה, והחליט שהוא רוצה אותה לאישה. בני יעקב, שמעון ולוי שמעו את זה, התעצבנו, הלכו לעיר שכם, שחטו את כל התושבים. זה סיפור אחד על שכם. יש עוד סיפור שני על איך שכם, איך אזור שכם עבר לבעלות משפחת יעקב. הוא מופיע בבראשית למד ג', כתוב פסוק, ויקן, כלומר יעקב קנה, ויקן, את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה. יעקב קנה את העיר בכסף, אז לא ניכנס עכשיו לסתירה בין שני הסיפורים, מצד אחד יש לנו
מלחמה,
מצד אחד מלחמה, כיבוש, אונס, שחיטה המונית, מצד שני יש לנו קנייה בכסף, והכל נחמד. מה שחשוב לענייננו, זה כשיעקב מזכיר את זה, לפני מותו, אומר ליוסף, בנו, אומר לו בראשית ממחת, כבבית, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי. עוד פעם, פתאום אנחנו מוצאים פה איזה הד למלחמה עלומה שהייתה עם האמורי.
זאת אומרת, שלושה סיפורים בעצם, אחד על אונס שבסופו רצח, אחד על קנייה בכסף, ואחד על מלחמה עם האמורי שמאיפה הוא הגיע.
בדיוק, עכשיו יכול להיות שהשכם הזה זה לא העיר שכם, אבל מכל מקום משוקע כאן איזשהו הד על מלחמה שהייתה ליעקב עצמו עם האמורי, בחרבי ובקשתי.
ושם בכלל לא מפה. נזכיר את זה.
ושם בכלל לא מפה, ושוב, אנחנו לא מוצאים שום אינטראקציה של עם ישראל עם האמורים בקנען של לעבוד באופן ישיר. וזה מעניין.
אתם מאזינים לעושים תנך. עושים תנך.
הפרק בחסות סטארט-אפ ניישן סנטרל, שמציגים את פיינדר, הפלטפורמה שתיצור לחדשנות שלך הזדמנויות עסקיות. רמי יונס הוא אחד המייסדים של חברת מינדולייף.
מינדולייף נוסדה בשנת 2014 על ידי ארבעה חבר'ה, שניים יהודים ושניים ערבים. מינדולייף בעצם מספקת פלטפורמה של תוכנה שעוזרת למפתחים בתחום של ה-IoT לפתח את המוצר שלהם מהר מאוד ובאופן בטוח יותר ומאובטח יותר. אחרי שנה של עבודה אמרנו, מה שיש לנו ביד יש לו פוטנציאל מאוד גדול. בעצם הסטארט-אפ מה שמאיים עליו זה כסף. ככל שהכסף עוזל, אתה מוצא את עצמך במקום שהוא יותר ויותר קשה, במיוחד כשיש גם עוד עובדים.
רמי ושותפיו רשמו את החברה שלהם בפיינדר, הפלטפורמה שיוצרת קשרים עסקיים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל. בין מאות הבקשות להיכרות שקיבלו אנשי סטארט-אפ ניישן סנטרל, הגיעה גם בקשה מקונצרן סער ההודי, שהתעניין במה שמינדולייף מפתחים.
ולפעמים גם הכוכבים מסתדרים איכשהו, ואתה מוצא את המשקיע האופטימלי. במקרה שלנו, השתתפנו באירוע דרך סטארט-אפ ניישן, ובו מצאנו את הלקוח הגדול שלנו, מהודו. הבן אדם שפגשנו אותו הוא צ'רמן של גרופ מאוד גדול ומוביל בהודו. יש להם שם בעיה באספקת האנרגיה לבתים, כל בית מקבל למוצא 3 שעות חשמל, אז יש להם מערכות שמשפרות את אספקת החשמל לבתים על ידי סוללות, על ידי חשמל סולארי, והם החליטו לקחת אותנו בתור מערכת פלטפורמית ולשים אותנו בכל הרכיבים שיש להם בשביל לייעל עוד את אספקת החשמל לבתים. זה חוזה גדול מבחינתנו, שאם הוא יתממש במלואו, אז אנחנו לכאורה לא צריכים עוד לקוחות.
אז מה צריך לעשות כדי שגם הסטארט-אפ שלכן יופיע בפיינדר? פשוט ייכנסו לפיינדר.startupnationcentral.org ועדכנו את פרטי החברה שלכם. השירות חינמי לחלוטין. finder.startupnationcentral.org.
חורים או חורים? קודם כל, איך אומרים את שמם?
שאלה מצוינת. במקרא אנחנו פוגשים את החורים, שחורים זה גם הרבה מאוד פעמים מין מילה נרדפת כזו לגדולי העם ודברים כאלה. אז אנחנו פוגשים את החורים בארץ אדום, בבראשית י' ד', כשהם בעצם מעורבבים עם בני סב, וזהו בערך.
אבל מי הם?
יופי, אז הקטע הוא שאנחנו חוץ מהמקרא, אנחנו פוגשים אותם גם בטקסים חוץ מקראים. שם אנחנו קוראים להם חורים, כן? עם, אני אגיד את זה, שכחתי את הניקוד. עם יו.
שורוק.
עם יו, כן.
או עם קובוץ.
חוריאנס. עכשיו, מי זה החורים? החורים זה עם שכנראה מקורו באזור הקווקז. מה? משם הם, כן, יורדים.
איך לפה?
או. משם הם יורדים, מגיעים לכיוון סוריה, מסופוטמיה, אנטוליה, מכסים הרבה מאוד אזורים. תקופת הברונזה יש כמה ממלכות חוריות מפורסמות. אללך, מיטני, מיטני עושה אחר כך צרות מאוד לא פשוטות למצרים, מנסה להשתלט על כנען וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, האם היו חורים בכנען, החוריאנס האלה, האם הם הגיעו גם לכנען? אנחנו לא יודעים. עוד פעם, אף אחד לא כתב טקסט, אני חורי, כן? אבל לדוגמה, או כמעט הדוגמה היחידה, יש לנו בירושלים, בתקופת אל אמרנה, שליט ששמו אבדי חבא, או אבדי חפה, או אבדי חפת. יש כל מיני כתיבים.
עבדו של חבא?
ליוק, יש כאן שם תיאופורי, העבד של חפת. עכשיו, הקטע שחפה, או חבא, או חפת, זה בעצם אלה שהיא חורית. יש כאן בעצם שם דו-לשוני. אבדי זה משהו כנעני, חפת זה האלה החורית. מה זה אומר אם ככה לאבדי חפת?
יש גם יהודים ישראלים היום שקוראים להם רוי ודין, אז אתה יודע.
לא, אבל השם הוא דו-לשוני, אז השאלה אם זה אומר שהבן אדם חורי, או שאולי הוא כנעני שהיא מת לסורת חורי.
או שאבא כזה ואימא כזאת והפוך.
בדיוק, לא יודעים.
או שסתם בחר שם יפה כמו רוי, כן?
לא, אבל הוא, לא, הוא עובד אותה, כן. הוא עובד, מישהו במשפחה עובד את חפת, או חבא, השאלה, האם המשפחה היא חורית, אז אנחנו לא יודעים, פינקלשטיין, כשהוא מדבר פה, יש להם ככה כמה תגליות מאוד מעניינות, במגידו, עצמות, שאולי מגלות DNA שזר למקום, יכול להיות שמדובר בחורים, אולי, למה אנחנו חושבים שהחורים הם כל כך
ניידים, כאילו
גם ניידים וגם זרים לאזור הזה, מפני שאנחנו מכירים את השפה שלהם, ויש להם חתיכת שפה משונה. בוא נגיד, אני למדתי את השפה הזו במשך שנתיים, בשיעור האחרון אחרי השנתיים, אני הרגשתי שאני יודע בדיוק אותו דבר כמו
בוא, תגיד לנו משהו בחורית, איך אומרים שלום בחורית?
השם ישמור, זה שפה משונה. השפה שלנו נקראת שפה אקוזטיבית, שפת אקוזטיב של מושא השיר. השפה שלהם זה משהו על עיקרון אחר לגמרי, מה שנקרא עיקרון של ארגטיב, שפה ארגטיבית, מאוד זר למרחב הזה, וכנראה נוצר באזור הקווקז.
מי שחפצה נפשו ללמוד חורית, מוזמן לפנות אלינו בעמוד הבית של עושים היסטוריה בפייסבוק, ואנחנו נפנה אותו אליך ללמוד חורית מדוברת. ואי אפשר לדבר על החורים בלי לדבר על ממלכת מיטני, שחר, נכון?
על מיטני, נכון, וגם על החורים באופן כללי, כי אמנם הם לא היו חשובים כל כך מבחינה היסטורית, והופסו גם די מהר על ידי החיטים, אבל תקופת הגאות הקצרה שבהם הם פעלו, הספיקה להם כדי להפיץ קבוצות, כמו שבועז אמר, שהתנחלו בכל המזרח הקדום, עד כדי כנען, ומבחינה תרבותית החורים היו מאוד מאוד חשובים, כי הם ספגו את כל מה שהם יכלו לספוג מהציוויליזציות שהיו לפניהם, השומרית, האקדית, מבחינת כתב וספרות ודת וחוק ומדע, והפיצו את זה יחד עם התרבות שלהם בכל המרחב, וההשפעה שלהם הייתה עצומה. עכשיו גם המקרא לפעמים הוא מבלבל בין החורי והחיבי. לדוגמה, במקום אחד כתוב, הלבמה בת ענה בת צבעון החיבי, וכמה פסוקים אחר כך, הוא כותב, אלה בני סעיר החורי, יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה. יחד עם תרגום השבעים, שמתרגם בכמה מקומות חיבי לחורי, אז אפשר להסיק שהרבה פעמים במקרא, מקום שכתוב חיבי, המשמעות היא חורי.
אז הנה, אחד מהעממים, אולי מצאנו אותו סוף סוף.
וכן, וישובים חיבים הם בעצם חורים. למה זה כל כך משנה לנו? כי אפשר לראות בכמה מקומות במקרא הטמעה של חוקים ושל מנהגים ושל שמות חורים שנטמעו אצלנו. בעיר נוזי שבעיראק, שהייתה עיר חשובה בממלכת מיטני.
החורית.
החורי, נתגלו תעודות ונקראו תעודות נוזי. ושמה יש מקבילות לא מעטות לחוקים שמוזכרים במקרא. לדוגמה, יש לנו אימוץ עבד. לבן, אם לאדון אין ילדים בעצמו, אז העבד יהיה הבן שלו. מה שכמעט קרה לאברהם אבינו, שחשש שכל הירושה שלו תלך לאליעזר עבדו, הוא אמינה כשאישה קרה בוחרת פילגש לבעלה.
נשמע מוכר.
נשמע מוכר, שתוליד לו ילדים, זה קרה גם לשרה, שנתנה את שפחתה הגר לאברהם אבינו, וגם רחל ולאה, שנתנו את השפחות שלהם ליעקב. יש חוק שרכוש משפחתי יכול לעבור בירושה לבנות, דבר שכמעט לא היה קיים במזרח הקדום, אבל ראינו אותו גם אצל יעקב, שלקח רכוש מלבן, ראינו את זה גם אצל בנות צלופחד. הסיפור המוזר על אברהם שאמר על שרה אשתו שהיא אחותו, ומסתבר שזה היה מנהג חורי ידוע, שאחות מאומצת יכולה בנסיבות מסוימות להיות אשתו של אחי המאמץ. כמובן יש סיפורים כמו המבול שמופיע גם בגרסה החורית, שם לשורד הגיבור קוראים נחם אוליאל, שזה מזכיר לנו okay. את נוח. אז מקובל במחקר שתעודות נוזי שופכות אור על המנהגים שהזכרתי בסיפורי האבות, כי לפי המתואר אברהם הגיע מחרן, ושם הוא כביכול הגיע בא במגע עם החורים.
חרן, דרום טורקיה, אז כן, יש קרוב כאן... לקווקז, יכול להיות שאיפשהו זה יתחבר.
יש פה הנחה מובלעת שהסיפורים על אברהם מתארים ריאליה, אבל גם אם לא נגיד את זה, החורים ישבו, כמו שבועז אמר כאן, או בסוריה, או באזור ארץ ישראל, והשפיעו בצורה משמעותית על העמים שבאו איתם במגע, וכנראה גם על...
גם הקנה, עלינו.
גם עלינו, בסופו של דבר.
חיטים.
אוקיי, חיטים זה החברים שלי.
כן, איזה חיוך יש לך.
לא יודע אם אתם יודעים, כן, אבל זה, על זה,
תסביר,
בזה עסקתי, כן, את זה למדתי, את התרבות.
בועז מצטנע, הדוקטורט שלו הוא על נושא החיטים.
כן, עסקתי בכמה מלאכים חיטיים. עכשיו, החיטים באמת מוזכרים בין עממי הארץ, הם מופיעים מזמנו של אברהם, דרך הכניסה לארץ ועד עזרא ונחמיה. זאת אומרת, החיטים בעצם מראשית התורה ועד סוף כתובים, יש לנו חיטים בארץ. אחד החיטים המפורסמים הוא כמובן אפרון, החיטי, כן, אבל יש עוד כמה חבר'ה. אבל יש סוג נוסף של חיטים, ואת הסוג הנוסף הזה של החיטים אנחנו פוגשים בספר מלכים. שם אנחנו פוגשים עמים שיושבים בסוריה, ויש להם מלכים, חבר'ה האלה מכונים מלכי החיטים. אם נסכם רגע, יש לנו בעצם חבר'ה שיושבים בכנען, שהם האנשים הפשוטים, כמו הכנענים, ויש לנו אנשים בסוריה, שם הם מאורגנים כממלכות של חיטים.
והם מזהים עצמם כחיטים, או שמישהו מזהה אותם כחיטים?
עד כאן המקרא.
אוקיי.
בוא נצא רגע מהמקרא וננסה להבין אז מי זה החיטים. הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים בהיסטוריה את החיטים, זה בעצם סביב 1800, טקסטים אשוריים, קדומים, אנחנו פוגשים שמות חיטיים שמסתובבים באנטוליה, שזה טורקיה של היום. מהשמות שלהם, ויותר מאוחר מהטקסטים שלהם, אנחנו מבינים שהם שונים מאיתנו, הם דוברים שפה הודו-אירופית. למעשה החיטית, זה השפה ההודו-אירופית הראשונה שהוא עלתה על הכתב. היוונית, לדוגמה, שייכת למשפחה הזו.
גם הגרמנית מצד כן, אחד, וגם הרבה, הפרסית
כן,
מצד
הרבה
שני.
הרבה מאוד. אוקיי, סביב 1600 לפני הספירה, החיטים מתחילים להתחזק, כובשים את מרבית אנטוליה, ואחר כך גם חלק גדול מסוריה. סביב 1280 מגיע הקלש הגדול עם המצרים, רמסס השני, ואז נקבע הגבול הדרומי של חטי, באזור, מה שנקרא, אזור נהר האורונטס, נהר האורנט, העיר קדש.
אולי זה מקום טוב להזכיר, שלמרות שהמקרא שוכח לציין את זה, ארץ כנען הייתה רוב הזמן בשליטה כזו או אחרת של המצרים. תעודות אל אמרנה וכולי, אבל היו כאן מוצבים מצרים ושליטה מצרית, לא מסיבית, אבל ארץ כנען הייתה מסופחת באופן כזה או אחר למצרים, ולכן החיטים, שבו אז מדבר עליהם, שישבו באזור טורקיה, אנחנו שואלים מה להם ולמצרים, אז המצרים פשוט שלטו על כל האזור עד.
כן, זה, עד... לא, זה לא מצרים של היום אי שם אחרי מדבר סיני, זה מצרים שיושבת עד גבול, נגיד הלבנון אולי
צפונה. כן, בדיוק. עד לא רחוק כן. מחומס.
בדיוק, כן. נכון.
סביב 1200, כמו שאר הממלכות באזור, גם ממלכת חטי קורסת ונעלמת,
הקריסה הגדולה, מה שאמרנו?
הקריסה הגדולה, כן. משהו כמו 150 שנה לאחר מכן, חוזרים הטקסטים, ואז אנחנו רואים שבדרום טורקיה, ובאזור סוריה, הם מתחילות לקום ממלכות, לצד הממלכות הארמיות, שנדבר עליהן בהמשך, הממלכות הפיניקיות, יש גם ממלכות שמשמרות מסורות, משמרות שמות חיתיים, לממלכות האלה אנחנו קוראים הממלכות הנאו-חיתיות. בין הממלכות בטורקיה אפשר למנות את קווה וטבל, שנזכרות לדוגמה בקשר לדוד. בסוריה קמות קרקמיש, חמת, חמת היא למעשה הממלכה הנאו-חיתית הדרומית ביותר. הממלכות האלה באות לקיצן סביב 850 עד 800 לפני הספירה, אז האשורים מתחילים לכבוש את כל המרחב, הן נטמעות לתוך אשור.
ובמקרא,
אז בואו נחזור למקרא, אז מי זה החיתים שמופיעים במקרא? הקבוצה הקלה יותר לזיהוי, כמובן הקבוצה שמלכי החיתים שנזכרים בספר מלכים, אלה מלכי הממלכות הנאו-חיתיות.
כי פשוט קוראים להם ככה
כן,
בסיפור.
וזה כן. גם מתאים בזמן והכל מתאים. אויבים של הארמים, נפלא. התאמה מושלמת.
זה פחות מתאים לסיפורי התורה על ארץ שבע עממים, כי אפרון החיתי, מה הוא עושה בחברון, שיש לו שדה ומערה למכור לאברהם אבינו, מה פתאום יושבים חיתים באזור הנגב בחברון?
אז זו באמת השאלה, מי הם החיתים יושבי הארץ? מי זה הקבוצה?
שכל פעם שיש אנכרוניזמים, שחר קופץ. כן,
אז מי הם החיתים יושבי הארץ? עכשיו, החיתים יושבי הארץ, יש איתם כאמור שתי בעיות. מבחינה גיאוגרפית, לא החיתים ולא הנאו-חיתים הגיעו אי פעם לארץ כנען. יש גם בעיה של זמן, כי החיתים יושבי הארץ מוזכרים כאמור מאברהם ועד עזרא ונחמיה, מ-1800 לפני הספירה ועד 500 לפני הספירה, כשהממלכה החיתית לא התקיימה כל כך מוקדם, והממלכות הנאו-חיתיות נגמרו הרבה לפני. אז יש פה בעיה מאוד גדולה, יש באמת מחלוקת גדולה במחקר, אני מכיר שלוש הצעות איך לפתור את זה. הצעה ראשונה, מי הם החיתים יושבי הארץ, שבעצם מדובר ביחידים שהגיעו לארץ. בתקופות מסוימות היו יחסי שלום בין חתי לבין מצרים, אולי יחידים חלחלו דרומה, התיישבו, והנה אפרון החיתי יושב בארץ. לא מציאה גדולה, בסדר, אוקיי. סוג של פתרון.
כן, שחר מחייך פה לעצמו כן, במין חיוך של נו.
בסדר, כן. אנשים אמרו, צריך לציין.
קוראים לו החיתי כי הוא הגיע, כי הוא הגיע מהחיתים וכל השאר היו כנענים.
נכון.
אוקיי.
פתרון שני, זה לאחר הקריסה, סוף תקופת הברונז, 1200, משבר גדול, אנחנו רואים שחיתים נודדים דרומה, מתיישבים בסוריה, אולי גם חיתים נודדו עוד יותר דרומה והתיישבו בארץ כנען. אולי. תראה, אם זה שלוש משפחות, איך אני אמצא אותם בממצא הארכיאולוגי? בסדר, אולי, אולי הגיעו. הפתרון השלישי הוא אחר, הוא שונה במהותו, אני מאוד אוהב אותו. את הפתרון הציע פרופסור איתמר זינגר, זכרו לברכה, אוניברסיטת תל אביב, חיתיתולוג ידוע, כמו שאומרים. והפתרון שלו הוא שלא אנשים נדדו, אלא השם נדד.
זאת אומרת, תסביר.
יופי, זה מאוד מעניין. איך שמות נודדים? מה שקרה אחרי ההתפרקות של ממלכת חתי, 1200, אנשים כאמור נדדו לסוריה. בין היתר קמה ממלכה גדולה בקרקמיש, עם אנשים, מלכים חדשים, שממש כינו את עצמם בשמות של מלכים חיתיים. זאת אומרת, ממש כנראה ענף מבית המלוכה החיתית יושב בקרקמיש.
ועד כאן זה מתאים גם לארכיאולוגיה ולממצאים.
עד כאן הכל טוב. סביב 850 לפני הספירה, הממלכה האשורית מתחילה להתפשט שוב, הנאו-אשורית, כן, כובשים את קרקמיש, מציבים שם מושלים וזה, ואז מה שקורה מהטקסטים האשוריים, בגלל שהם כבשו את קרקמיש והם כל כך מאושרים מזה, הם מכנים את כל האזור של סוריה וארץ כנען בשם חתי, ארץ חתי, מה שאחר כך קוראים עבר הנהר גם. כן, אז כל האזור הזה מכונה בשם ארץ חתי. טוען זינגר עם כך, שבעצם לא האנשים נדדו, אלא בעקבות הכיבוש האשורי, השם חתי התפשט על כל המרחב שלנו. עכשיו, אם אנחנו מקבלים את ההצעה של זינגר, יש פה שתי מסקנות מעניינות. הראשונה היא, שבעצם חתי מקביל לכנען, וחיתי מקביל לכנעני. וואלה! כאשר אני קורא את הטקסטים המקראיים, אנחנו רואים באמת תופעה דומה, שהשמות חיתי, כנעני, אמורי, ככה רצים במקביל, כאילו מדובר באותה ישות. ואם מקבלים את ההצעה הזו, וזו המסקנה השנייה והעוד יותר מעניינת, שכל הטקסטים המקראיים שבהם חיתי מקביל לכנעני, הם טקסטים מאוחרים, נכתבו לאחר 800 לפני הספירה.
כי לפני זה לא היו פה חיתים.
כי לפני כן החיתים, כאילו, כן, אני עושה גרשיים בידיים, אתם לא רואים, החיתים לא היו בארץ. לפני כן לא הייתה את ההקבלה, את החפיפה בין המונחים חיתי וכנעני, וזה תיאוריה מאוד יפה של פרופסור זינגר, אני מאמץ אותה. אם אתם רוצים, כן, אם התיאוריה הזו נשמעת באוזניכם מופרכת, יש לנו כמה דוגמאות של נדידת שמות בהיסטוריה. השם הכי מפורסם שאולי לא ידעתם, שנדד, זה השם סוריה. השם המקורי היה אסיריה, יענו אשור.
כך אומרים גם באנגלית.
נכון. וכאשר אשור התפרקה ונכבשה אחר כך, כן, הלניסטים וכולי, השם נדד גם לסיריה, למרות שסיריה, סוריה היא לא הלב של ממלכת אשור, היא ממש בפריפריה, אבל השם בעצם אשור נדד.
מצד שני אפשר להביא דוגמאות הפוכות, כמו למשל ניו אמסטרדם, ניו יורק, ניו ג'רזי, שזה דווקא תופעה הפוכה, אנשים שהגיעו מהמקום שלהם והביאו את השם.
את המשמות.
אוקיי, לפי הזמן אני רואה שהגענו לכמעט סופו של הפרק, אז את הטוב ביותר השארתם לי לסוף. נמסיס הגדול, את האויב האכזר והמר, חבר'ה, המלאקים.
המלאק זה הנמסיס האולטימטיבי, זה הנבל הגדול, זה הדמון הגדול. בתור התחלה יש פרדוקס מאוד מעניין, אחד המעניינים ביותר לדעתי במקרא, והוא הציווי למחות את זרע המלאק.
למה פרדוקס?
הפרדוקס
הוא... יפה, יש איזה דמון וצריך למחוק אותו, לא?
נכון, הפרדוקס הוא בזה שאין שום ממצא חוץ מקראי לעמלק. מה שאומר ש...
מחו אותו היטב.
כן, שמו כנראה היה מחוי. אילולא היו חוזרים ומזכירים בעם ישראל שיש למחות את שמו, עצם ההזכרה הזאת זה האזכור היחיד שיש של שמו, אז כך שיוצא שעם ישראל הוא היחיד שמזכיר את שמו על מנת למחות אותו,
וכולנו מכירים את שמו,
ושמו בעצם, ושמו בעצם אחוי, אנחנו היחידים שממשיכים להזכיר שצריך למחות את שמו.
מה הם עשו לנו כל כך רע? מה, איפה אנחנו נפגשים איתם פעם ראשונה?
פעם הראשונה שיש לנו אינטראקציה עם המלאק, זה ביציאה ממצרים, הם מזנבים בעם ישראל, הם נלחמים בעם ישראל, יש איזושהי מלחמה קצת פלאית, ששם כל פעם כשמשה רבנו מרים את הידיים, אז ישראל גובר, וכשהוא מוריד אז המלאק גובר, אבל הם די שוליים. אממה, כנראה המלחמה איתם כל כך הצבנה את מישהו, את אלוהי ישראל, כך שהוא אמר למשה לכתוב בספר ולשים באוזני יהושע, מלחמה לאדוני המלאק מדור דור.
לאדוני, לא לעם ישראל.
לא אתם, כן. ובעוד שעמים אחרים שעשו לנו כל מיני דברים לא פחות, כן, היו כאלה ששחטו ואנסו והרסו והחריבו, עם המלאק יש לנו חשבון לדורי דורות, עד כדי כך שהמדרש אומר שאין כיסאו של האלוהים שלם ואין שמו שלם, עד שנמחה את כל זכר המלאק, וכל פעם שאנחנו מגיעים למקום שאנחנו יכולים להילחם ולהשמיד ולהרוג ולאבד את המלאקים, אנחנו מצווים לעשות את זה.
וכל זה כי הם היו שבט באזור מדבר סיני.
וכל זה כי פעם הם תפסו כמה זקנים אצלנו והרגו אותם. אז,
שזה, אתה מתאר את זה ככה, זה לא כזה נחמד. מצד שני, וואו, שמענו על דברים כבר יותר גרועים.
תשמע, אלוהים אומר למשה בספר במדבר, נקום נקמת המדיינים.
אוקיי.
או לך תלחם בזה, או לך תעשה ככה. אבל עם המלאק, יש לאלוהים עצמו חשבון פתוח. אוקיי, שתי נקודות מעניינות. שמואל הנביא לדוגמה, ציווה על שאול המלך להשמיד את כל העמלקים. המדרש גם אומר שבני ישראל כשמגיעים לארץ, אז יש להם שלוש מצוות שהם חייבים לעשות, הם חייבים לקיים, למלך מלך, לבנות בית מקדש, וכמובן להחריט את זרו של המלאק. ואז כשבני ישראל הכתירו להם את שאול למלך, שמואל הנביא ציווה את שאול המלך, אמר לו יאללה, וישלחך אדוני בדרך, ויאמר לך והחרמת את החטאים, את המלאק, ונלחמת בו עד כלותם אותם. ושאול ממהר להילחם בעמלק, והוא באמת רוצח את כל הגברים, נשים, זקנים, טף, אבל אז הוא חס על אגג מלך עמלק ועל הצון. ולפי הסיפור, החטא הזה היה כל כך נורא, החטא של השארת איש אחד מהעמלקים בחיים, הוא היה כל כך חמור עד ששמואל הנביא כעס ואמר לשאול שזו סיבה להעיף אותו מהמלוכה, והוא כבר לא יהיה מלך ישראל. ומיד אחר כך מסופר ששמואל בעצמו רצח את אגג מלך עמלק, שיסף אותו. ואז 500 שנה אחר כך, אנחנו מגילים לפרס, למגילת אסתר, שם אחד הגיבורים נקרא המן הרשע, והמקרא קורא לו המן האגגי. כלומר, שהוא מזרע עמלק.
ומי שרוצה הרחבה בעניין הזה, אני מזמין אותו לשמוע את הפרק שעשינו עם דוקטור חיים חיון, על מגילת אסתר, הוא מדבר על זה שם באריכות על הקשר הזה.
נכון. אם נחזור לענייננו, אז המן האגגי, כלומר הוא היה עמלקי והוא היה מזרע אגג, אז נשאלת השאלה, אם כל זרע עמלק הושמד בימי שאול, למעט אגג, שנשאר בחיים, בכלא, בארמון של שאול, במשך שעתיים וחצי, כן. עד ששמואל הגיע והרג אותו, מתי אותו אגג הספיק?
היה לו חלון הזדמנות מאוד קצר.
להעמיד צאצאים כן. שהחזיקו מעמד כל כך הרבה שנים, עוד 500 שנה עד ימי פרס ועוד עם ייחוס אליו. המן האגגי.
אני מזהה את הציניות והסרקזם בכולך.
יש כאן ציניות בסוף, כן, זה חלק ממהלך אחד. הנקודה השנייה שהיא מעניינת, ואני חושב שהיא החשובה ביותר כדי להבין מי ומהו עמלק, היא זאת שמופיעה בימי חזקיהו מלך יהודה. שם כתוב, ומהם מין בני שמעון הלכו להר סעיר, אנשים 500, ופלטיהו נערה ורפאיה ועוזיאל בני אישי בראשם, ויקו את שארית הפלטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. זה בדברי הימים א', ד', מ' א' עד מ' ג'. אם שמתם לב, עמלק מושמד כמה וכמה פעמים.
כן, יש לו איזה כמה השמדות כאלה, הרי, והוא חוזר כל פעם.
הרגע דיברנו על זה ששאול הכרית את הכל ונשאר הגג וגם הוא מת, אז איך כל פעם יש עוד ועוד עמלקים?
אולי יהיו הרבה עמלקים.
יכול להיות. לא מאמין.
אבל?
לא מאמין, אבל לאחר ימיו של חזקיה, העמלקים באמת ירדו סופית מבמת ההיסטוריה, לא שומעים עליהם, וכנראה שמם איכשהו כן נמחה.
תגיד, יכול להיות שמסתובבים בינינו אי אלו עמלקים היום אנחנו לא יודעים, או שזה הכל פיקציה? עכשיו אני שואל ברצינות.
אוקיי, ברצינות, יש הרבה סיפורי השמדה על עמלקים, וצריך להבין מה זו השנאה הזאת. אז אם אני יוצא מנקודת מבט מחקרית, אז אני מניח שמכל הסיפורים המקראיים שמתארים את השנאה בין הישראלים לעמלקים, אפשר להתייחס ברצינות רק לסיפור ההשמדה הזה של חזקיהו.
למה דווקא זה?
הסיפור המקראי על המלך חזקיהו, למרות ההגזמות והניסים, כבר יכול להיחס במה שידוע לנו על ימי האימפריה האשורית, בעיקר בגלל ההגבלות שיש לנו בין המידע המקראי לבין החומר הארכיאולוגי והחוץ מקראי שיש לנו מאותה תקופה. ודווקא הלקוניות של הפסוקים שמתארים את הטבח שבני שמעון ביצעו בשארית הפליטה של עמלק. שוב, והקו את שארית הפליטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה. זהו, זה כל מה שכתוב. דווקא הלקוניות הזאת היא מראה שיש כאן יותר היסטוריה מאשר סתם תיאולוגיה.
כן, אבל אנחנו בעצם לא יודעים, בתכלס אנחנו לא יודעים.
נכון, אבל באותו זמן השלטון השורי כבר לא היה מבוסס, היו מאבקים פנימיים ומרידות, אז אולי חזקיהו החליט באותו זמן לנצל את החולשה היחסית שהייתה שם, והם התחילו לנסות להתפשט, אז בני שמעון באמת תפסו איזה קבוצה, שבאמת ישב שם איזה עם, שאולי נקרא עמלק או משהו בסגנון, והשמיד את מי שהיה שם בשביל לזכות בטריטוריה. אחר כך התברר שהשורים לא ירדו ולא לא שום דבר, והם באו ודרשו דין וחשבון מחזקיהו ומעמו, והיהודים היו צריכים עכשיו להסביר מה פתאום הם טבחו ב-300 אנשים שלא עשו להם שום דבר. ויכול להיות שאז נולד פתאום סכסוך היסטורי בין מאות שנים, עם דרישה אלוהית למחות את זרעו של העם הזה, ונולדו כל מיני סיפורים לא מתואמים על כל מיני השמדות שקרו בזמנים שונים מאות שנים לפני זה, וזה יכול להסביר טוב למה האל היהודי נטפל באופן אישי לשבט בדואי שולי, ולא לממלכות שאשכרה עשו משהו לעם ישראל, עשו להם נזק ארוך טווח, כמו מצרים או בבל או אפילו אשור בעצמם. אז לדעתי ההנחה שעמלק זה איזה נבל דמיוני ולא מוחשי, הייתה מקובלת לא רק על חוקרי מקרא, אלא גם על חז"ל. כי סך הכל עמלק היה, כמו שאמרתי, שבט בדואי שנלחם קצת בבני ישראל במדבר. הוא לא ציווה להרוג את כל הזכרים, כמו פרעו, הוא לא שיאבד אותם במצרים, כמו המצרים, הוא לא טבח בהם והגלה אותם כמו אשור או בבל, הוא לא רצה לקלל אותם כמו מואב, ולא הזיק להם שוב ושוב כמו פלישתים. אז בגלל שפעם אחת, כמה אנשים זיוו בכמה סקנים, 2000 שנה אחר כך, כל פעם שמוצאים, באוקיינוס השקט איזה תינוקת עמלקית, צריך להרוג אותה? התשובה היא כן, כי זה לא באמת, זה נבל דמיוני. כשהאויב דמיוני, אז קל להילחם בו. ולמה אני חושב שגם חז"ל הבינו את זה? כי במסכת סנהדרין דף צדיק וב כתוב שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. הם חז"ל באו להביא כאן את הרעיון שתמיד אפשר לעשות תשובה ואז להיות צדיקים, אפילו בני בניו של המן הרשע. אבל יש כאן בעיה אינרנטית, כי אמורים למחות את זרע עמלק, זו אחת המצוות המרכזיות. אז אי אפשר להשאיר להם אפילו צ'ופצ'יקון של המשכיות, אז איך להמן היו צאצאים שלמדו תורה בבני ברק?
מקיצור, הסיפור עם העמלקים לא ממש ממש הולך בקו ישר, הוא מאוד טלטל. בקיצור,
יש פה לדעתי יותר דמוניזציה מאשר באמת השמדה קבועה ונצחית של עם שמשהו בשורש שלו בר רע מאוד לאלוהי ישראל.
אוקיי, מכובדיי, עד עכשיו דיברנו על השכנים מבפנים, מה שנקרא לזה, בתוך הבניין שלנו, אבל בבניין הזה, בשכונה שלנו, יש עוד כמה בניינים, ואני חושב שזה בדיוק הזמן לסיים את הפרק הזה, ונדבר בפרק הבא של עושים תנך על השכנים מבחוץ, ויש לא מעט שכנים מסביבנו. דוקטור בועז סתיווי, ממכללת אורנים שגם מתחדש נכון, באתר
נכון,
חדש.
נכון, אתר חדש, חפשו ילדים ניגשים לבגרות וכאלה.
בועז סתיווי.
בועז סתיווי, חפשו בגוגל, תגיעו.
בגוגל, אתם תגיעו. כן. תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה לחוקר התנך שחר ענבר. אני רוצה גם להודות כמובן, כמובן לכם המאזינים על ההזנה, ועל מיליון האזנות שלא מזמן ציינו. באמת תודה לכם. שמחים להיות איתכם, ויאללה, למיליון הבא, כמו שאומרים.
אז, המיליון הראשון הכי קשה, אומרים.
כן, הוא היה לא פשוט המיליון הראשון. כל הפרקים של עושים תנך נמצאים באתר הבית שלנו, ranlevi.com/osim-tanach, וכמובן באפליקציה של רשת עושים היסטוריה. בפייסבוק אתם מוזמנים לחפש את דף עושים היסטוריה, לתת לנו לייק, וכמובן להצטרף לקבוצת חדשות העולם העתיק, קבוצת הבית שלנו, לעוד דיונים, סיפורים, לשאול שאלות. אני אותם שטיימן, להתראות בפרק הבא של עושים תנך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com, או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.